היי אלופים, יש לכם פוטנציאל כלכלי נפלא. אתם יכולים להכפיל ולשלש את ההצלחה הכלכלית שלכם. מעולם אנשים לא התמודדו עם קצב שינוי מהיר כל כך שמציב בפנינו אתגר כלכלי שאין כמותו. כאן גיל אורלי, ברוכים הבאים לפודקאסט סוד הכסף, התוכנית המעשית לצבירת נכסים. אנחנו נעסוק כאן במה שחשוב כדי להגיע להצלחה כלכלית משמעותית. כסף הוא רק אמצעי, אבל הוא אמצעי שמחייב אותנו לבחור בין לשלוט בכסף שלנו או לתת לכסף לשלוט בנו. זה הולך להיות מסע מאתגר שלנו ביחד, שבו אנחנו נתגבר על אמונות שמגבילות את ההצלחה שלנו. אנחנו ניפרד מתודעה של עוני ונחזק את תודעת העושר. אנחנו נלמד לעבור מחובות והתחייבויות לצבירת נכסים ושפע. אנחנו גם נלמד כאן בפודקאסט הזה את הסודות של העשירים, לרכוש השכלה פיננסית בתחומים של ניהול תקציב, נדלן, יזמות, ריבוי מקורות הכנסה, הכנסה פסיבית, השקעות ועוד הרבה דברים. אני אשתף אתכם מהניסיון האישי שלי של עשרות שנים כמנטור, כמשקיע וכיזם. אני גם מראיין אנשים שהם המודל שלי להצלחה כלכלית ומהם אני לומד. הפודקאסט הזה הוא הולך להיות בית הספר להצלחה הכלכלית בבית, בעסקים ובחיים. השליחות שלי בחיים היא לאפשר לכל אדם ליצור לעצמו ביטחון וחופש כלכלי כדי לחיות ברמת חיים, להבטיח את העתיד ולדאוג לאנשים שאנחנו אוהבים. אז חברים, קדימה, יוצאים לדרך עכשיו לעוד פרק במסע. מעל מיליון משפחות חדשות מתמודדות עם המצב הכלכלי. עליות המחירים, עליות הריבית, התייקרויות הדירות, המשכנתה, הוצאות החגים, כל אלה יוצרים אתגר לא פשוט, אפילו להישאר מאוזנים ולא להיכנס לחובות. אנחנו נעסוק היום בשישה צעדים מאוד מאוד פשוטים, שיאפשרו לכל אחד להתחיל להיכנס לתוך תקציב. אני קורא לזה baby steps או צעדים קטנים, והסיבה היא מאוד פשוטה. למה אנחנו עוסקים בצעדים קטנים ולא ישר באיזה צעדי ענק ולא עושים איזשהו ניהול תקציב מושלם? והסיבה היא פשוטה. אחרי שיוצאים מתוך האיזון, בכל תחום, בספורט, מפסיקים לעשות כושר, בדיאטה, בתזונה שלנו, וגם בכסף, הבעיה היא להתחיל מחדש. מה הכוונה להתחיל מחדש? אני אתן לכם דוגמה מעולם הספורט. אני לאחרונה הייתי חולה בקורונה, וזה הוציא אותי מהשגרה שלי. אני נהגתי ללכת 4 פעמים בשבוע לחדר כושר, לא לעשות מי יודע מה כושר, אבל לשמור על הכושר. והנה בתקופת הקורונה וקצת בחולשה שלאחר מכן, לא יכולתי לחזור. וכשרציתי לחזור לכושר, זה נראה לי כמו איזה הר גדול, כמו משהו מפחיד, ואני גיליתי שעוד יום עובר ועוד יום עובר, ואז החלטתי להשתמש בטכניקה שאני מלמד לנהל תקציב, לעשות baby step. וקיבלתי החלטה, אני הולך חדר כושר, עולה על ההליכון, והולך רק 10 דקות, שזה מעט מאוד, והולך בקצב מאוד נמוך, מי שמבין, בקצב 3. למה עשיתי את זה? כדי שהצעד הראשון יהיה לי קל ככל האפשר. וזה היה מדהים, כי אחרי 10 דקות בא לי להמשיך, אבל אני, מאחר ואני מכיר את הרעיון, לא הרשיתי לעצמי לעשות יותר 10 דקות, ואז חיכיתי ליום הבא, וכבר עשיתי 12 דקות, ואחרי זה כבר היה לי מאוד מאוד קל, כי עשיתי baby step, צעדים קטנים, התגברתי על הפחד והחשש. אבל לפני שאנחנו ניגש לששת הצעדים, אני רוצה רגע להזכיר דבר אחד מאוד חשוב. יתרת הבנק שלנו, יתרת הנכסים שלנו, הם רק קצה הקרחון. למעשה המצב הכלכלי שלנו נקבע על ידי 3 גורמים. הדבר הראשון, על ידי התודעה שלנו, האם אנחנו בתודעה של עוני או תודעה של עושר, האם יש לנו דברים שמעכבים אותנו בנושא של כסף, זה התחום הראשון שנמצא למטה ככה בקרחון. הדבר השני זה ההרגלים שלנו. אני אתן לכם דוגמה, לדוגמה רוב האנשים לא רגילים לנהל את הכסף שלהם. לא משקיעים שעה או שעתיים בחודש. זה הבייסיק של הבייסיק בשביל לנהל את הכסף. והמחקרים למדים שלמעשה, ככל שנשקיע יותר בניהול הכסף שלנו, כך מצבנו הכלכלי ישתפר, אפילו הרבה יותר מעלה שכר. והדבר האחרון זה פעולות. יש הרבה אנשים שיודעים הרבה דברים, אבל לא עושים אותם. כל אלה באים לידי ביטוי באיזשהו משהו, שורה תחתונה, קצה הקרחון, שזה יתרת הבנק שלנו. אז ניגש לששת הצעדים, וצעד מספר 1 הוא צעד תודעתי לגמרי. והוא תודעתי שנועד להכניס אותנו למגרש, בדיוק כמו 10 דקות האלה שאני סיפרתי לכם בחדר הכושר, כי בכסף, מערכת היחסים שלנו עם הכסף היא מאוד מורכבת. כל המחקרים בכלכלה התנהגותית מלמדים אותנו שאנחנו מקבלים החלטות רגשיות, ואנחנו נעדיף את הטווח הקצר, ואנחנו נפעל כמו עדר. איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה, ואיך אנחנו נכניס אותנו לתודעה של עושר? והכלל מספר 1, הוא לא משנה מה מצבכם הכלכלי, לא משנה כמה חובות יש לכם ומה קורה איתכם. תעשו את הדבר הבא. פיתחו הוראת קבע לחיסכון, כן, כן, גם יש לכם אוברדרפט, הצעד הזה הוא לא כלכלי, הוא רק תודעתי, הוא הצעד הראשון, ותחסכו, זה יכול להיות אפילו 100 שקל לחודש, 150 שקל לחודש, איזשהו סכום קטן, אתם יודעים מה, גם 50 שקל לחודש, אבל פיתחו הוראת קבע ותעשו את זה. תעשו את זה גם אם זה נשמע לכם לא הגיוני, והסיבה היא נורא פשוטה. זה מכניס לנו לתודעה מאוד חשובה שאומרת, אני צריך להתרגל לשלם לעצמי קודם. מה זה לשלם לעצמי קודם? לחסוך, להשאיר את הכסף אצלי לפני שאני מוציא את כל ההוצאות בחודש. והסיבה היא שתמיד ההוצאות יהיו גדולות מהכנסות, זה כלל טבע, תמיד נרצה יותר. ולכן אם אני מתרגל לשלם לעצמי קודם, אני כבר אומר לעצמי, רגע, אתה רוצה לעשות משהו עם החסכונות האלה, את רוצה לעשות משהו עם החסכונות כאלה, לשלם לעצמי קודם, וזה כבר מכניס לנו לתודעה יפה, ואנחנו מתחילים לפתח את הצעד הראשון, צעדון קטן בתחום של תודעת עושר, בתחום שבו אני מתחיל להבין שבפעולות נכונות אני יכול למצוא את העוצמות שלי, אני יכול להסתכל במראה ולראות שאני כן מסוגל ואני כן יכול. צעד קטן עם משמעות מאוד גדולה, זה צעד מספר 1. נעבור כבר ישר לצעד מספר 2. צעד מספר 2 דורש להבין את הפרצוף הכלכלי, את הרעיון שיש מאחורי הרעיון של פרצוף כלכלי, והוא בא ואומר, מצבנו הכלכלי זה לא רק יתרת הבנק, זה לא הפער בין ההכנסות להוצאות. דמיינו איזשהו פרצוף כזה, יש לו שני עיניים ויש לו אף. האף במרכז שלו, בצד אחד שלו יש הוצאות, בצד שני הכנסות, ומה יחס בין ההכנסות להוצאות? זה לא כל התמונה, אבל זה מראה לנו מגמה, כי אם אנחנו מוציאים יותר מאשר מרוויחים, כמו שקורה ברוב המשפחות היום, לא בגללם, בגלל עליות הריבית, בגלל התייקרויות, הנה, פגשתי מישהו שמרוויח סביבות ה-30,000 שקל יחד עם אשתו, והם אומרים לי, ביטלנו את העוזרת, אני שואל אותם למה, אז הם אומרים, כי לא יודע מה קרה, אבל עם 4 ילדים, רמת ההוצאות זינקה, ופתאום אנחנו באוברדרפט. עכשיו, אלה זוג לא אופייני, הם זוג שמאוד מאוד מנהל תקציב, ולכן הם יד נקטו בצעדים שנדרשים, אבל אנשים אפילו לא שמים לב, כי נורא קל לקחת הלוואות ולשלם בתשלומים. כשהפער בין הכנסות להוצאות הוא שלילי, אנחנו נהיה במעגל העוני. מה זה מעגל העוני? אנחנו ניצור חובות, והחובות האלה בסופו של דבר הופכים להיות החזר הלוואות בבנק. המעגל הזה של פער שלילי, לקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, מכניס לנו למצב מאוד מאוד מסוכן ומוריד את רמת החיים. כלל, אני לא יכול להרשות לעצמי, ככל שהמשכורת שלי נמוכה יותר, אני לא יכול להרשות לעצמי להוציא יותר ממה שאני מרוויח. גם אם אני אומר שאי אפשר להסתדר עם המשכורת, הסיבה היא פשוטה. החזר ההלוואות או התשלומים גומרים לי את כל המשכורת. מכירים את הדבר הזה? אבל יש גם צד שני של הפרצוף הכלכלי שבא ואומר, אני כל חודש חוסך, כלומר, ההכנסות שלי גדולות מההוצאות שלי, ואז אני יוצר השקעות, והשקעות יוצרות לי הכנסה, והפער הולך וגדל כל הזמן, אנחנו רוצים להיות בתוך העניין הזה. ולכן צעד מספר 2 עוסק בחובות ואומר, סגירת חובות מהירה. אם יש לכם חובות, אני מציע לכם לסגור אותם בשיטת כדור השלג. יש סרטי וידאו שאני מסביר את זה, ואני אחזור בקצרה רבה על שיטת כדור השלג, היא אומרת, בוא נהפוך את ההלוואות ממש מכה, אנחנו במקום לתת לבלון הזה של החובות, כמו שקורה היום להרבה משפחות להתנפח, בוא נפוצץ את הבלון הזה בתקופה הכי קצרה. ניקח דוגמה, נניח שיש לנו מספר הלוואות, 6 הלוואות, שונות, חלקם בתשלומים, חלקם בכרטיס אשראי, חלקם בבנק, חלקם אנחנו אפילו לא מרגישים שהם הלוואות כי הם רק תשלומים, וסך הכל כל האשראי שלקחנו 83,000 שקלים, זה רק דוגמה, והחזר הוא 4,100 שקלים, והלוואה לטווח הכי ארוך היא 60 חודש. נשאלת השאלה אם אנחנו יכולים, יש שיטה לגמור את ההלוואות מאוד מהר? והתשובה היא כן, יש שיטה, היא נקראת שיטת כדור השלג, אני מלמד עליה הרבה, תצפו בווידאו, בווידאוים ביוטיוב שלי, אבל אם אתם רוצים לראות אותה בקצרה, איך מוציאים את האוויר מהבלון, נורא פשוט, משיגים עוד הכנסה נוספת של בערך 1,000 שקלים לחודש. או מצמצמים בהוצאות 1,000 שקלים לחודש, אבל ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לפוצץ את הבלון, והסיבה היא מאוד פשוטה. כי אם נאמר, יש לנו הלוואה שנגמרת הכי מהר, ההחזר החודשי שלה עוד 900 שקלים לחודש, והיא תיגמר עוד 5 חודשים, בוא ניקח את ה-1,000 שקלים שנרוויח עוד, ונחזיר במקום 900 שקלים להלוואה הזאת, 1,900. מה היתרון? במקום בעוד 5 חודשים, נגמור אותה כעבור 2.4 חודשים. מסלקים הלוואה אחת, וכאן השיטה כולה. פתאום התפנו לנו 1,900 שקלים, 1,000 שקלים של ההכנסה הנוספת ו-900. עכשיו את ההלוואה הבאה שההחזר שלה הוא 830, נחזיר את כולה יחד, כלומר, גם את ה-1900 שהתפנו לנו, ועוד 830, סך כל 2730, ואז נגמור אותה ב-2.3 חודשים. וכך הלאה וכך הלאה, אנחנו לוקחים את כל מה שמתפנה לנו ומפנים להלוואה על זאת, ואז במקום ב-60 חודשים, בדוגמה הזאת שאני נתתי לכם כרגע, אנחנו יכולים תוך 19 חודשים לסיים את ההלוואות, ואז היתרון הגדול הוא שאנחנו פוצצנו את הבלון הזה. ולכן צעד מספר 2, אנחנו רוצים לבטל את ההלוואות שלנו ואת החובות. אגב, מי שימשיך במקום החזרי ההלוואות לחסוך, את ה-5,000 שקל שהתפנו כאן יחד עם ההכנסה הנוספת, הוא למעשה יכול להגיע ל-200,000 שקלים בטווח, שהוא היה משלם הלוואות, כלומר עד סוף 5 שנים, שזה מדהים, מדהים מה שאפשר לעשות, ולכן צעד מספר 2, אנחנו נפטרים מהלוואות. אז צעד מספר 1 וצעד מספר 2 אנחנו עברנו, אני מזכיר צעד מספר 1, הוראת קבע לחיסכון בסכום קטן, רק להרגיל אותנו לשלם קודם, צעד מספר 2, לסלק את ההלוואות, להוריד את הגיבנת הזאת מעלינו, ואז אנחנו עוברים לצעד 3. צעד 3 הוא גם תודעתי, שלושת הצעדים הראשונים נועדו רק להכניס אותנו למגרש, צעד מספר 3 אומר, לכל אדם אנחנו צריכים קופת חירום של 6 חודשים, 6 חודשי רמת חיים. עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל, אם יש לנו חיסכון נזיל, לדגין קרן השתלמות נזילה או חיסכון נזיל, זה חלק מהקופה הזאת. ואז אנחנו מסודרים, לא צריך לעשות שום דבר, אבל אם אין לנו את זה, בוא נעשה מאמץ. נפריש 2,000, 3,000, 1,500 שקל לחודש, עד שנגיע לעניין הזה. וכרגע אנחנו למעשה יציבים. למה אנחנו יציבים? כי קופת החירום מאפשרת לנו לשנות את המיקוד שלנו מדאגה, מחשש לעתיד, לעכשיו לשאלה הבאה. איך אני עכשיו מתחיל לחשוב את הצעד הבא? איך אני מתחיל לחיות ברמת חיים? איך אני מגשים את החלומות שלי? איך אני מצליח כלכלית? וזה מוביל אותנו לצעד מספר 4, וצעד מספר 4 הוא כבר דורש תודעה של עושר, הוא כבר עובר ממגננה למתקפה, אנחנו במתקפה, והוא בא ואומר, אוקיי, עכשיו בואו נחסוך 15% מההכנסה שלנו. אני יודע שרבים מכם יגידו, רגע, זה לא אפשרי, וכו' וכו' וכו', אבל אני אגיד לכם איזשהו כלל. חיסכון הוא הדבר היחיד שמעלה את רמת החיים. למרות שאנחנו כולנו חולמים על בית יותר יפה, ועל רכב יותר יפה, ועל טיול יותר יפה, תזכרו. אתם רוצים לטייל הרבה, אתם רוצים להיות ברמת חיים הרבה, תחסכו ותלמדו להשקיע. והמספר 15% הוא לא פשוט. אבל הוא יאפשר כמעט לכל אדם, סדר גודל של 10 שנים, זה יכול להיות 8 שנים, 7 שנים, ולחלק מהאנשים 12 או 15 שנה, להגיע לחופש כלכלי מלא. חופש כלכלי זה אומר שתהיה הכנסה מנכסים שווה לרמת החיים. אם כך, כרגע המאגף שאנחנו עוברים, סילקנו את ההלוואות, סילקנו את החוסר ביטחון, יצרנו קופת חירום, התחלנו לחסוך, ועכשיו אנחנו רוצים לחסוך 15%. גם כאן הכלל הוא חוסכים בתחילת החודש. אף פעם לא חוסכים בסוף החודש, לא נשאר לנו כסף בסוף החודש. אנחנו רוצים שזאת תהיה ההוצאה מספר אחת שלנו. איך עושים את זה? נורא פשוט. זה קשה, אבל זה פשוט ברמה הטכנית. מייצרים תמונת מצב כלכלית, לוקחים מאזן, יש מלא דפים של מאזן, גם באתר שלי יש להוריד דפים של מאזן, מוציאים דפים של מאזן ורושמים קודם כל תמונה. מה ההכנסות שלי, מה ההוצאות והאם יש פער ביניהם, עושים תמונת מצב של רשימת החובות, רשימת החסכונות, וברגע שיש לנו תמונה, אנחנו מתחילים עכשיו לשאול את עצמנו, מה אנחנו עושים, במה אנחנו מצמצמים, ואנחנו נותנים ציון לכל אחד מהסעיפים ומורידים. וכאן אני רוצה ללמד אתכם כלל נפלא, כלל 70-30, שהוא ייתן לכם קפיצת מדרגה. כלל 70-30 בא ואומר את הדבר הבא, אתם יודעים שכשיש לנו קופת חירום, אז אנחנו מנטרלים את ההפתעות הרעות, כי קורה איזשהו משהו, אז יש לנו כסף. אבל מה קורה כשיש הפתעות טובות? אתם יודעים, לכולנו יש הפתעות טובות. לקבלים בונוס בעבודה, דיווידנדים, אופציות, או דמי הבראה אפילו, מתנה מההורים. איזשהו מתנה, איזשהו משהו קרה, הפתעות טובות. אתם יודעים שיש לנו הפתעות טובות? למה אנחנו לא מרגישים בהם? כי הן תמיד נעלמות באיזשהו בור גדול. אבל אם אין לנו בור וסילקנו את ההלוואות, אז כלל 70-30 אומר, כל סכום שמקבלים עד 20,000 שקלים, 70% לשים בחיסכון, אם קיבלתם נניח 20,000 שקלים, 14,000 לשים בתקופת בהשקעות שלכם, ו-30% לרמת חיים. עכשיו, חלקכם לא יבינו למה צריך רמת חיים, והתשובה היא פשוטה. כשאנחנו מפנקים את עצמנו, ותחשבו, 30% מ-20,000 בדוגמה הזאת, זה די הרבה כסף. זה 6,000 שקל. לקחת 6,000 שקל האלה וחובה להוציא אותם על אני אקרא לזה שחיתויות, על דברים של כיף. מה הרעיון? הרעיון הוא נורא פשוט, הוא פסיכולוגי. אני מרגיש שאני גם חוסך, אבל אני גם מרשה לעצמי. וזה מאפשר לי להתמיד לאורך זמן. תנסו את כלל 70-30, הוא כלל מדהים. אגב, מה קורה אם מרוויחים מעל 20,000 שקלים? לוקחים אז את כל ה-100% וחוסכים אותם, והסיבה היא מאוד פשוטה. יש לכם כבר מספיק כסף להתחיל לחשוב על השקעות, על נכסים. עוד דבר אחד בעניין הזה של החיסכון 15%, אני לא יכול לתת לכם ייעוץ השקעות, בוודאי לא בפורום הזה, אבל כן צריכים לזכור שחיסכון צריך להיות לאיזושהי השקעה. הוא לא יכול להיות לאיזשהו תוכנית חיסכון בבנק. הוא צריך להיות לאיזושהי השקעה. תנסו לחשוב השקעה ותנסו להתייעץ איזו השקעה מתאימה לכם, למי שאתם. איך אתם יכולים להשקיע בעצמכם? אני אישית משקיע בהוראת קבע ומעביר את זה באופן קבוע לאיזושהי תעודת סל. אוקיי, לא ילמד מה זה תעודת סל, אבל זה עושה לי את זה פשוט, אני לא צריך להתעסק ולבחור נאמר את סוג ההשקעה, אבל זה כמובן תעודת סל היא השקעה ברמת סיכון יחסית גבוהה, עם תשואה גבוהה. אוקיי, אבל כל אחד מכם שיבחר את הדרך שנכונה לו, אז אם כאן אנחנו נעשה סיכום לעניין הזה, אנחנו מתחילים לנהל אסטרטגיה שהמטרה שלה היא בסופו של דבר להעלות את רמת החיים. כל אחד יכול להעלות את רמת החיים וכל אחד יכול להגיע לנכסים. אם הוא יעשה את הצעדים האלה ויגש למגרש של חיסכון משמעותי, מעל 10%, אני ציינתי את המספר 15%, בשביל זה צריך להתחיל להחליט לגבי ההוצאות שלנו אחרי שיצרנו מצב, לתת ציון לכל אחד מההוצאות שזה הערכים שלנו, כמה ההוצאה הזאת חשובה, ולהחליט לוותר על דברים פחות חשובים לנו, לחשוב הכנסה נוספת, לסלק את כל ההלוואות שיש לנו, הלוואות הרבות, הרעות שלנו, ולהיכנס לצרכנות נבונה, כלומר, לדוגמה בסופר לקנות במקום יותר זול, ועוד דבר אחד חשוב באסטרטגיה זה שותפים לפרויקט, מי אני משתף בפרויקט, את הבעל או את האישה, את הילדים, מי יעזור לי בתוך הפרויקט הזה, אתם לא לבד בעולם. ואז אנחנו בונים תקציב חדש. צעד מספר 5 הגענו אליו, כבר. צעד מספר 5 הוא חיסכון לילדים. וזה קשור למציאות הכלכלית שלנו. המציאות הכלכלית שלנו, אם תסתכלו עליה, היא קשה משל ההורים. זה נכון שרמת החיים שלנו גבוהה מההורים, אבל קשה לנו יותר כלכלית מאשר להורים. משום שההורים שלנו חיו במציאות של, הייתי קורא לזה ודאות כלכלית. מספיק היה לחסוך לפנסיה בגלל תוחלת החיים הנמוכה ובגלל היציבות התעסוקתית, הפנסיה הספיקה להם. היום שתוחלת החיים היא מטורפת והיא עולה והיא עולה והיא עולה והיא עולה והיא עולה והיא עולה, זה יוצר גם אתגר כלכלי. מעבר לזה היציבות התעסוקתית יורדת, יש בעיה שבה האינטליגנציה המלאכותית תאפשר קפיצת מדרגה תוך 5 שנים טכנולוגית שתשנה את שוק העבודה לחלוטין, ועם זה מתמודדים הילדים שלנו. ויותר ויותר חשוב שההורים יעזרו לילדים שלהם, ולכן מעבר לחיסכון שלנו לטובת עצמנו, לטובת הביטחון הכלכלי שלנו, צריכים לחסוך לילדים, אז כמובן יש לנו את החיסכון לכל ילד, זה 52 שקלים של ביטוח לאומי, ואפשר להכפיל את זה ל-104 שקלים, זה הבייסיק. אבל מעבר לזה, כדאי לעשות תוכנית כמה ילדים שלנו צריכים, ושימו לב, הילדים שלנו בדרך כלל יצטרכו בעיקר עזרה, בקניית הבית, אבל לא רק בקניית הבית, בלימודים שלהם. יש כאלה טיול אחרי צבא, יש כאלה מחיה בזמן הלימודים, יש צרכים שונים לילדים. תנסו להעריך כמה כסף צריכים לילדים, זה די הרבה, ותפקידו להם בהוראת קבע. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? חיסכון לילדים, אם הם קטנים, הוא לטווח ארוך. והשיקולים בחיסכון לטווח ארוך הם שונים מחיסכון לטווח קצר. תתייעצו עם יועץ השקעות, כי לדוגמה, אם תשכחו לילד ותשיגו 7.5% ריבית, אתם תקבלו בחיסכון לילד בהפקדה של 1,000 שקל לחודש, ב-288,000 שקל יותר מאשר אם תקבלו ריבית אחת. עכשיו, אני לא רוצה להגיד לכם איפה להשקיע, אני כן רוצה להגיד לכם שזה הזמן לשאול את עצמכם עם מי אני מתייעץ ואיך אני מגיע לרמת ריבית יותר גבוהה, כי כל אחוז ריבית בחיסכון לילדים בגלל שזה דווח ארוך הוא מאוד 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 משמעותי. ורבותיי, הגענו כבר לצעד מספר 6, ושימו לב, היו לנו 3 צעדים של בלימה, או חיסכון בהוראת קבע, סכום קטן של חיסכון, סגירת הלוואות בשיטת כדור השלג, יצירת קופת ביטחון, ואחרי שיצרנו את הבלימה, עברנו לחיסכון 15%, המשכנו לחיסכון לילדים, ואנחנו מגיעים לצעד השישי והאחרון, לסגור הלוואות רעות. עכשיו פה זה דורש מאיתנו להבחין בין הלוואות מצוינות שאנחנו רוצים להגדיל אותן והלוואות רעות. הלוואה רעה היא כל הלוואה שלא יוצרת לנו הכנסה. כלומר, כל הלוואה לרמת החיים היא הלוואה רעה, אבל גם הלוואה על בית המגורים שלנו היא נחשבת הלוואה רעה. לעומת זאת, כל הלוואה על נכס, לדוגמה, לדירה שאנחנו קנינו, שיוצרת לנו הכנסה, היא הלוואה טובה. כמובן, צריך לבדוק בדיוק את התשואה וכאלה, אבל בגדול, הלוואה להשקעה היא הלוואה טובה, לפעמים הלוואה לעסק היא הלוואה טובה, הלוואה לרמת חיים כולל מגורים היא הלוואה רעה. זה אומר שאנחנו עכשיו רוצים לצמצם את ההלוואות הרעות, וזה אומר שאם יש לכם משכנתה, תנסו לחשוב אם יש לפחות חלק אחד מהמשכנתה שהוא יקר מדי, ואתם רוצים לקצר את החזר ההלוואה. תחשבו רגע על הרעיון של לגור בבית בלי שיש לכם משכנתה עליו, כי בית שאנחנו גרים בו הוא איכות חיים, הוא לא השקעה. נכון שבשנים האחרונות ערך הבתים עלה, וגם השווי שלנו עלה כתוצאה מהעניין הזה, אבל גם למי שיש לו נכסים, כלומר דירות או תיקי השקעות או נכס אחר, יש הרבה סוגים של נכסים, גם הצבא משתפר. לכן תנסו לצמצם את ההלוואות הרעות, ולהבחין אותם ולהבדיל אותם מהלוואות טובות, והלוואות טובות כמה שיותר. אני פעם שמעתי רעיון ברדיו עם אחד מהאנשים העשירות בישראל, ולהגיד את השם, ושואל אותם רעיין, תגידי, איך את ישנה טוב בלילה? יש לך 50 מיליון שקל הלוואות. היא מחייכת ואומרת לו, רואים שאתה לא מבין בכסף. אני ישנה נהדר, כי יש לי נכסים קצת יותר מ-250 מיליון שקל, ואני מאחלת לכל אדם בישראל שיהיו לנכסים של 250 מיליון שקל ו-50 מיליון שקל הלוואות, כי מה שחשוב זה השווי נטו ולא הלוואות. לכן צריך לדעת שיש הלוואות טובות. ואנחנו ככה נוגעים בצעד הבא. הצעד הבא, הצעד השביעי הוא כבר צעד הרבה יותר מעבר לזה, הוא כבר לא בייבי סטפ, הוא בא ואומר, רגע, הצבנו את המצב, התחלנו לעלות על קו של צמיחה. עכשיו בוא נתחיל לחשוב חלומות. בוא נתחיל לחשוב נכסים, כי לכסף יש כוח. הריבית הריבית, אריק, אלברט איינשטיין אומר דבר מאוד מעניין, שריבית הריבית הוא הפלא השמיני. מה זאת אומרת הפלא השמיני? קחו דוגמה של זוג בני 35, שהשכר שלהם הוא 16,000 שקלים. והם חוסכים 20% מההכנסה, קצת יותר מ-15% שאמרתי, ל-20 שנה, ומצליחים להשיג 7% ריבית. אגב, למי שזה נראה פנטסטי, תחשבו רגע על מדד תל אביב 35, מדד תל אביב 100, עכשיו זה 100. מה הייתה התשואה הממוצעת שלהם לאורך השנים? אתם תראו שלא מדובר במספרים שלופים מהמותן. חסכו 20% במשך 20 שנה. סך הכל הם חסכו 768,000 שקלים. הרבה כסף, אבל כשהם הוסיפו לזה את הריבית, הגיעו פתאום ל1,600,000. מאיפה בא הכסף הזה? עוד כמעט מיליון שקל, והתשובה היא מריבית דריבית. ועכשיו תרמיינו לכם שמאותו רגע, מגיל 55, כלומר, 20 שנה אחרי שהתחילו לחסוך, הם היו מושכים רק את הריבית בלבד. בהנחה שהם יחיו עד גיל 95, שזה סביר היום, הם ימשכו 6 מיליון. איך 20% לחודש הגיע ל6 מיליון? זה בדיוק אלברט איינשטיין קורא לזה הפלא השמיני. ואני אתן לכם צעד בונוס אחד, רק אני ככה אזרוק אותו כרעיון. בסופו של דבר, אתם רוצים להגיע להישגי C, ולא רק לייצב את מצבכם הכלכלי, אתם חייבים חלום. וחלום עם אמביציה. מה זה חלום עם אמביציה? זה חלום שברור לכם איך אתם רוצים לראות את עצמכם בעוד 10 שנים כלכלית. אל תפחדו. ואם יש לכם אמביציה, אמביציה זה אומרת אתם מוכנים להתאמץ כנגד הקשיים לעשות את זה, כנגד חוסר הידע, כנגד הפחד. האם זה חשוב לכם? תודה רבה, נתראה בפרק הבא.